שלום לכולם, עזרת השם, לקראת יום עצמאותנו, אמונת הגאולה. לפני 150 שנה, פחות או יותר, החלה לבעור אש המחלוקת, הציונות והגאולה בעולם הדתי, ומאז ועד היום טרם כבתה האש. אולם היא הונמכה לגובה הגחלים. מדי פעם היא מתפרצת, אבל תמיד היא נמצאת ברקע. כל הסוגיה של הלל ביום העצמאות, מידת השותפות עם המדינה, הסתגרות מול התחברות, עד כמה צריך להשפיע על המערכות הקיימות או להתפלל להחלפתם בלמינים ולמלשנים על תהי תקווה, וכן הלאה על זה הדרך. כיצד יש להתייחס? אז זה בער מאוד, לציונות החילונית הכפרנית, זו שאמרה וחרתה על דגלה, עולם ישן עד היסוד נחריבה, ממש ברגל גסה, ובאקט סמלי בבואם ברכבת, השליחו בואכה הארץ, חבילה שחורה מן הרכבת, אל האדמה החולפת, הלא הם התפילין. כאקט סמלי שמדינה חדשה אנו באים לבנות, ששייכת לעולם החדש. ובאמת היה לזה הרבה עוצמות, וזה היה קשה מאוד. העולם הדתי לא ידע איך לאכול את זה, את הכפירה, את האדישות, את השנאה שהלכו והתפתחו כלפי היהדות. והדבר הזה ניתק חלקים וקרא את האומה לגזרים. האם תהליך אלוקי גאולי לפנינו, השם ההפך, אולי אפילו מעשה שטן? בשורש הדברים, הייתה מחלוקת מהותית, שאומרת, האם הגאולה היא תהליך, או שמא היא אקט חד פעמי גדול ואדיר ומופלא? או איך שפעם שאל פרשן רדיו, את אחד מרבני הציונות הדתית, למה החבדניקים תמיד מדברים על המשיח, משיח, משיח, כל הזמן משיח. ואילו אתם, הקוקניקים, מדברים תמיד על הגאולה. אמר לו, כי זה תמצית ההבדל. האם הגאולה היא אקט חד פעמי, אלוקי ניסי, שבו תמון הכל, הכל, משיח, הכל תמון בזה, או שגאולה זה תאריך? שיש לו שלבים, הוא מתחיל מלמטה והוא צומח מלמעלה, כמו תהליך לידתו והתבגרותו של האדם. אז זה מחלוקת מהותית. חשוב שתדעו ש-99% מהמקורות מהתנ"ך, דרך המדרשים, הגמרות, הראשונים האחרונים, המקובלים וחכמי הנגלה, 99% מהמקורות, אומרים שאנחנו צודקים. חשוב שתדעו. ואני אובייקטיבי, כמובן. זאת אומרת, הם אומרים שהרב קוק צודק. מה לעשות? אני ריכזתי לכם קצת מקורות, קצת הרבה, 6 דפים, ככה בקטנה. זה דו צדדי, אז בואו תעבירו. ושכל אחד ייקח 3, זה בעצם דו צדדי. אני ריכזתי פה, שיהיה לכם, אי אפשר לעבור על זה עכשיו, אבל אני בכל זאת אגע בקצת, כדי שיהיה לכם את המשנה הסדורה. המקורות האלה, בגדול, הם הבסיס של אמונת הגאולה, שעליהם נבנית תפיסתו של הרב קוק, ביחס לגאולה האחרונה. אני רוצה לעבור באמת בגדול, ממש בגדול, אני אעשה את זה ברבע שעה, כי זה לא עיקר השיעור. עיקר השיעור זה לא המקורות. עיקר השיעור הוא מה שאחרי המקורות. אבל בכל זאת צריך להכיר קצת המקורות. אז בואו נראה ככה בזריזות, ככה יסיימו רק להעביר. כל אחד 3 דפים, אני רוצה לעבור על כמה וכמה דברים בסיסיים. אם כן, אז זה מחולק לכותרות. הסוגיה הראשונה, הסדר של המקורות הוא קריטי, אוקיי? בניתי את זה לפי הסדר ההגיוני של פריסת הדברים. הסוגיה הראשונה היא כמובן גאולה ותשובה, הכל מתחיל שם. האם הגאולה תלויה בתשובה או לא? כלומר, האם תשובה היא תנאי לגאולה או לא? כלומר, האם גאולה יכולה להיות על ידי חילונים? אז זה דבר ברור. אומרת הגמרא בסנהדרין מקור מספר אחד, אמר רב קלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. אומר שמואל, כמה האבל שהוא בורא עולם יכול להיות באבל? לא הספיק לו 1850 שנה. כמה אפשר להיות באבל? אלא האבל בסוף יסגור את אבלותו ויגאל את עמו. גם אם לא ישוב בתשובה. זה שיטתו של שמואל. אומרת הגמרא, כתנאי, זה מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר, רבי יהושע אומר. אוקיי, זה המחלוקת הידועה, רבי אליעזר, רבי יהושע. לפי רבי אליעזר גאולה תלויה בתשובה. לפי רבי יהושע גאולה לא תלויה בתשובה. כן. זה קשור, אפשר לומר שכן, זה קשור מאוד. כי כנראה שרבי אליעזר שאמר שגאולה תלויה בתשובה, היא נקראת גאולת אחישנה, שאם עם ישראל עושים תשובה אז נגאלים. לעומת זאת, גאולת ביתה היא גאולה קצובה שמגיעה בשעתה, אפילו לא זכו ועשו תשובה, וזו בעצם שיטת רבי יהושע. זאת אומרת, בסוף אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מבחינתנו. אבל מבחינתם לא. מבחינתם הם נחלקו אחד על השני מאוד. לפי רבי אליעזר, גאולה לא יכולה להתרחש על ידי חילונות, אלא רק על ידי תשובה, ומתוך עולם הקודש. אז תקרא בהמשך, תראה שזה מתאזן אחר כך. יש פה... אז רבי יהושע אומר, מעמיד להם מלך קשה כאמן, נכון? ואז עושים תשובה. השאלה באיזה שלב? כי בהמשך אתה תראה בכל הפסוקים שהוא מביא, הוא מביא שעם ישראל נגאל גם ללא תשובה. כלומר, כל הפסוקים שהוא מביא מראים שגאולה לא תלויה בתשובה, אלא היא מגיעה מעצמה. כנראה שרבי יהושע מתכוון שבהמשכו של התהליך יהיה מלך קשה כאמן שיחתוך את הסיפור הזה ויכריח את עם ישראל, אבל המעשה לא מתחיל בזה. רואים את זה מהפסוקים ורואים את זה גם מהגמרות המקבילות, בירושלמי ובזוהר. סופה של הסוגיה, כי אחרת לא הייתה מחלוקת, אם באמת זה היה אותו דבר. סוף הסוגיה, תראו שורה אחרונה, מקור מספר אחד, ושתק רבי אליעזר. כלומר, רבי אליעזר שותק ונפסק כמו רבי יהושע, שגאולה לא תלויה בתשובה. אותו דבר בירושלמי, תראו שורה אחרונה, מקור מספר שתיים, איסתליק רבי לעזר. כלומר, בסוף הוא באמת אומר, שימו לב, מעניין שבירושלמי קצת יש התהפכות בדעות. רבי אליעזר אומר, אם אין ישראל עושים תשובה, אין נגאלים לעולם. אמר לו רבי יהושע, וכי יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה, אינם נגאלים לעולם. אמר לו רבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ומיד עושים תשובה. מעניין, זה קצת שונה. בכל מקרה, בסוף רבי יהושע מביא לו פסוקים מפורשים, שמראים שגאולה לא תלויה בחזרה בתשובה, ולכן בסוף הסתלק רבי אליעזר, וגם זה לא. אלא גאולה לא תלויה בתשובה בכלל. בזוהר יש ורסיה דומה, אבל שונה, שם זה רבי אליעזר מול רבי עקיבא, אבל גם שם רואים לאן המסקנה הולכת וכו'. זאת אומרת, ההכרעה של חז"ל היא ברורה, שהגאולה לא תלויה בתשובה. כלומר, יכול להתרחש תהליך של גאולה על ידי אנשים חילוניים, מנותקים לחלוטין מדת ומסורת, ושם השם נקרא על מעשיהם. ועל פעולותיהם החילוניות למהדרין. זאת לא גאולה שלמה, זה עדיין לא משיח, אבל שם גאולה נקרא ויש להלל ולשבח על תהליך שכזה, להצטרף אליו, לחבור עמו, כפי שעשה הרב קוק ודומיו לפני 130 שנה. עכשיו כאן יש המון מקורות, אני לא ממש לא נכנס לכל העניינים, סתם, רק כדי מה שירון מקודם שאל, אז הגמרא במקור מספר 5, סנהדרין צדיק ח', אני השם בעיתה אחישנה. יש שתי אפשרויות לגאולה, או שהיא מגיעה חישנה, כלומר על ידי שחוזרים מתשובה היא מזדרזת ובאה, כי זה ברור שהתשובה מקרבת את הגאולה. אף אחד לא חולק על זה. רק הנקודה היא שגאולה יכולה להגיע גם ללא תשובה כלל ועיקר. שלום עליכם. בסוף הגמרא מביאה את הסיפור הידוע על המשיח שלכאורה היטל ברבי יהושע בן לוי ואמר לו, מתי אתה בא? אמר לו, אני בא היום. למחרת אמר, אבל אמרת לי היום, למה לא באת? אמר, היום אם בקולו תשמעו. כלומר, ברור שאם עם ישראל ישמע בקול השם, אז יבוא, תהיה גאולה שלמה. אבל זה לא הנקודה, על זה כולם מסכימים. הנקודה היא האם גאולה יכולה להתחיל גם ללא תשובה. ועל זה הדברים ברורים בחז"ל. איך הגמרא אומרת במקום אחר, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. כלומר, תמיד יש שתי אפשרויות, ולפעמים הן גם משתלבות אחת בשנייה. זה מתחיל מתוך לא זכו, ועל ידי זכייה ותשובה, אז היא מזדרזת ובאה, כמו שהגרא כבר דרש על הפסוק. אני השם בעיתה חישנה, שיכול להיות גם וגם, גם בעיתה וגם החישנה. טוב, אפשר להאריך בזה, אבל זה מאוד מאוד פשוט מה שאמרנו עכשיו, ולכן אני אדלג על כל המקורות שכתובים פה, אבל אתם, מי שרוצה להיות רציני, הוא חייב לראות אותם, אז בואו תדלגו קצת, תגיעו לעמוד מספר 3. הסעיף השני בסוגיה, אז כתבתי זה בעמוד 3, גאולה על ידי חילונים. אז יש גמרא מפורשת על זה, הגמרא במסכת חולין. הגמרא בחולין אומרת, רחם זו שרקרק. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמו רחם? כיוון שבא רחם, באו רחמים לעולם. אמר רב ביבי ברבי, והוא דייתיב עמידה ועביד שרקרק. וגמירה, כלומר זה קבלה בידינו, דייתיב ערה ושריקת המשיכה. הרחם זה עוף תמה. ואומרים חזל שכשהוא יושב על הרגליים ככה מקופל, ויצרק שרקרק, שרקרק, יבוא משיח. והם הבנים שמחה, השם יקום דמו, רבי יששכר תייכתל, מדבר על זה, זה מופיע פה במקורות, שלמה הגאולה מגיעה על ידי עוף תמה. אז הוא מביא כאן מהקבלה וכולי, למה יש עניין כזה שלפעמים הגאולה צריכה להתרחש על ידי עופות תמאים. קרי על ידי הוויה חילונית שהיא איננה דתית. אז זה מחזק את כל המהלך שדיברנו עליו עכשיו. גאולה לא תלויה בתשובה. זה הבסיס. אחרי שאתה מבין את זה ורואה שזה מקורות מפורשים, קשה לך לתפוס את ההתנגדות שהייתה לרוב העולם הדתי לשותפות של הרב קוק עם המעשה הציוני. וההכרעה המוחלטת שלהם שהמעשה הזה איננו יכול להיות גאולי. ולכן אי אפשר להשתתף עמו. ולכשקמה המדינה להגיד הלל ולשמוח על גאולתם של ישראל. אומרים זה לא יום העצמאות, זה יום העצמות. זה בכלל לא יום שיש לשמוח בו. באמת טעימה גדולה, כי המקורות הם מפורשים לשיטת הרב קוק. ולא ברור מה גרם לאנשים להתנגד לדבר שהוא כל כך פשוט בחז"ל, בראשונים ובאחרונים. תכף נגיד אולי מה גרם להם, כי זה לא המקורות. השלב הבא זה סעיף ג'. סעיף ג' כתבנו, גאולת כמעה כמעה. זה הצלע השלישית באמונת הגאולה. גאולת כמעה כמעה. יש כאן מקורות שמבררים את העובדה שהגאולה היא תהליך, היא לא אקט חד פעמי, כמו שבחב"ד אומרים. היא לא משיח נאו ובזה זה נגמר. לתהליך האלוקי הגאולי יש שלבים. היא מתרחשת כמעה כמעה, זה כתוב במפורש בירושלמי ברכות. הזוהר הקדוש מביא את זה, ועוד הרבה מקורות מביאים את זה. אנחנו ממשיכים לסעיף ד'. סעיף ד', גאולה בדרך הטבע. זה הצלע הרביעית של המהלך בעמוד 4. אם הגאולה היא כמעה כמעה, ואם הגאולה לא תלויה בתשובה, ואם גאולה יכולה להתרחש על ידי חילונים, אז ממילא הגאולה מגיעה בדרך הטבע. היא לא מגיעה בדרך של נס. היא לא מגיעה בניסים גלויים. אולי אילו זכינו לגאולה מתוך תשובה, כמו שאומרת הגמרא, אז היינו זוכים לעל ענני שמיה, קרי כמו במצרים, גאולה ניסית, אבל לא זכינו לכך. לא זכינו לכך, ולכן הגאולה היא מתרחשת בדרך הטבע, על ידי מעשים של בני אדם, על ידי מסירות נפש חלוצית וכן הלאה. כן. נכון, נכון, נכון. כן ולא, תראה, אומר, כן, אתה אומר נס גלוי שהוא לא בדרך הטבע היה אמור להיות חזק יותר מבחינתנו, כן? אז זה מה שהגמרא אומרת על אותו אחד שאשתו מתה והיה לו תינוק שזה עתה נולד ועכשיו אין מי שיניק והוא התפלל להשם רבות עד שזכה וצמחו לו דדיים רחמנא ליצלן. העניק את התינוק שלו. זה מתאים להיום. יש הורי אחד, הורי שתיים בתפסים בגני הילדים, בבתי הספר. כן, זה לא אבא ואמא חס וחלילה. כן, אסור לכתוב את זה. זה חלק, זה... את המועצות המקומיות מחליטות, הבנתי, הרשויות, אם לאמץ את זה או לא, זה לא חובה. יש הורי אחד, הורי שתיים. יש את ההורי המוליד שלי, ההורי המולידה שלי, וכן הלאה. משקרת הספר של חיים נבון, חופשי זה. יבין לאן אפשר להגיע עם התפיסות האלה, הוא מתאר את העולם של 2080, משהו דברים מצחיקים ממש הזויים, על הגל הזה. בכל מקרה, כן, הגמרא אומרת, אוי לו לזה שבעצם הכריח את בורו לשנות את מעשה בראשית. לעומת זאת אומרים, אשרי זה שהשם העשיר אותו ויחר לזכור מנקת, מנקת. כי השם באמת מעדיף לשמר את הטבע כפי שהוא, ולהביא את הניסים באופן שהוא מלובש בטבע. מה הסיבה? אפשר לחשוב על כל מיני סיבות. אחת הסיבות היא שבניסים שמלובשים בטבע, יש יותר אפשרות לשותפות אנושית, שתמיד בורא עולם מעדיף את זה, שאנחנו נהיה שותפים, וזה גם פחות פוגע בחוק הבחירה החופשית. כי תמיד שאתה רואה ממש בעיניים, אז זה נוטל ממך איזשהו חלק מהבחירה בעולם שבו בורא עולם רוצה להישאר מסתתר. אז יש כמה בחינות, למה בורא עולם מעדיף להתגלות בדרך הטבע, ולא דרך ניסים גלויים. לכן הגאולה היא באה בדרך הטבע. והגרא במקור מספר 4 פה אמר לנו בספר כל התור, סייעתא דשמיא בכלל ובדרך ניסית בפרט, באה במידה כנגד מידה. במידה שהאדם מודד, מודדים לו מהשמיים. ככל שעם ישראל ימסור את הנפש על הגאולה, באותה מידה בורא עולם ישפיע לו שפע ניסים שמלובשים בטבע. אני מדלג הסוגיה החמישית בעמוד מספר 5, רישיון אומות העולם. אם זה בדרך הטבע, ואם זה קימה קימה, ואם גאולה לא תלויה בתשובה, ואם זה לא גאולה ניסית, ממילא גאולה יכולה להתחיל על ידי תהליכים שקשורים לאומות העולם, שלא קשורים אלינו, שמתחילים מרישיון האומות. כמו שהתחילה במקרה, גאולת בית שני. עוד כשהייתה נבואה בתוכנו, בורא עולם גלגל את הגאולה היא על ידי רישיון האומות. זה בעצם סוף התנך. רישיון קורש, מפורש, יש על זה מקורות גם לגבי הגאולה העתידה. השלב הבא שקשור לזה, סעיף 6, היחס ליושבי בבל בימי בית שני. ביקורת חריפה מאוד, לאור כל מה שלמדנו מאוד מתבקשת. איך ייתכן שהמוני עמך בית ישראל לא הקשיבו לעזרה וסייתו, את אשר בורא עולם קרא להם להיגאל על ידי נביאיו ולבנות את בית המקדש. אז זה ידוע, למי שזה ידוע, מקור מספר 2, הגמרא ביומא, וו 2, ריש לקיש ושחה בירדנה, נתן שחייה ככה בירדן, שחה, עתה רבה בר בר חנה יאב לידה, כלומר, רבה בר בר חנה פגש אותו בשפת הנהר, הושיט לו את היד, אמר לו, תחליק, לא רצה להושיט לו יד. אמר לאלה, סנינה לכו. כלומר, הוא אמר, אני שונא אתכם. אך לא יפה לדבר ככה. למה? אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוחר, אז אם עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם בימי עזרה, הוא בא בטענות בעצם לאבות אבותיו של רבא בר בר חנה. אם הייתם עושים את זה, נמשלתם ככסף שאין רכב שולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארז שהרכב שולט בו. כל הסיבה שבגללה בית שני נגזר עליו חורבן כבר בשעת בניינו, היא בגלל שעם ישראל לא עלה. דבקו בגלות. ידוע, עזרה כ-42 אלף עולים, עלייה מאוד מאוד מצומצמת, גאולה מאוד מאוד מינימלית, גזרתו של המן, להשמיד, להרוג ולאבד, מתרחשת בגלל האקט הזה כידוע, שדבקו בגלות. וכמו שאמר רבי יהודה הלוי, הכוזרי במקור מספר 4, הובשתני מלך כוזר, אומר באמת מצאת מקום חרפתי. למה לא עלו? אני אומר בעל פה, אמר הכוזרי, דבקו בעסקיהם הגשמיים והרוחניים. התחיל להיות להם יותר מדי טוב אי שם בבבל. הם כבר הספיקו לבנות ישיבות באותן 70 שנה שאחרי חורבן בית ראשון. בנו ישיבות, התחילו לפתח עסקים, מסחר וכן הלאה. מתחיל להיות טוב מדי, היהודי נדבק בגולתו. הביקורת הזאת היא ממש עומדת ומהדהדת, ממש מהדהדת, בגאולה השלישית, כלומר בראשית ימיה של הציונות, כמו שעוד מעט נדבר. השלב השביעי של הסוגיה מבחינת מקורות, זה מה שכתבנו פה בעמוד 6, גאולת הגוף וגאולת הרוח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. יש המון פסוקים, גם בתנ"ך, גם בתורה, גם בכל מיני מקומות שמדברים על שני שלבים, אתם מכירים את זה. השלב הראשון, משיח בן יוסף, השלב החומרי, ולאחר מכן משיח בן דוד. תראו, כל זה ברמת המקורות. ברמת המקורות בכלל לא קשה לברר את הסוגיה. זה מאוד פשוט. אתם תקראו את זה אחר כך, זה דברים לא צריך אותי. אבל מה לעשות שבסוגיה הזאת זה הרבה יותר ממקורות. ההורים של הרב קוק שלחו לו פעם איגרת. ושם הם ממש... אני רוצה, אני רואה אתכם. הנה מזיב פניכם. בוא, בוא, ככה. ההורים של הרב קוק שלחו לו פעם איגרת. ובה הם התחננו אליו. למה אתה לא כותב מקורות למה שאתה אומר? ולמה שהרב קוק לא כתב מקורות. עד היום. זה ככה. יש הוצאות כבר שמתחילים לשים מקורות. אין מקורות. ככה. למה אתה לא כותב מקורות? תענה להם. היו מבקשים ממנו. הרי הרב קוק אמר להם כמה פעמים שאין דבר מדבריי שאין לו מקור בכתבי הארי. אין דבר מדבריי. אז אמרו לו, אז תכתוב. מה המקורות לכל דבר, לשותפות עם הציונות, וככה ואחרת, ויחסך לזה ולזה ולכל מיני דברים. הרב קוק אמר להם, זה לא יעזור. ולכן אני לא עושה את זה. כי זה לא מתחיל מהמקורות. זה מתחיל מהנשמה. זה מתחיל מאיך שאתה מרגיש. זה מתחיל על מה אתה בוחר להסתכל. כמו שהרדב"ז הידוע באיגרת הקנה, רבי יעקב דוד בן זמרה שואל את הרב קוק, איך יכול להיות שאותם חילונים שאני מכוון עליהם בתפילה, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, אתה מקרב אותם באבותות אהבה ואומר שהם נשמות גבוהות, ואתה משתתף עמם בגאולת הארץ. איך יכול להיות? כל כך הרצתי אותך בישיבת וולוז'ין, בירותי את תפילותיך ומידותיך התרומיות. איך יכול להיות? לא מבין אותך. ככה כתב לו. אז הרב הוא כתב לו איגרת שלמה, איגרת הקנה, הסביר לו את המשנה. ואמר לו, השאלה, על מה אתה מסתכל? האם אתה מסתכל על עם ישראל מצד הבחירה, כלומר מהצד הגלוי שלהם, שבאמת יש המון בעיות, או שאתה מסתכל מצד הסגולה, מהצד הפנימי, שכולו טהור, ושם אתה מבקש לראות את הגרעין שמבקש להתפתח. זה כמו נער מתבגר. אם ההורה בוחר להסתכל עליו מצד המעשים, אז הוא היצור הכי נוראי שאי פעם יכל לגדל בביתו, והמון כעסים והתנגדויות וביקורתיות שהיא חוזרת ונשנית, וחס וחלילה ניתוק רגשי בין הורים לילדים, וממש יכול להיגמר לא טוב. שנים לוקח אחר כך לתקן את המעוות. אני אומר, כהורים, וגם לילדים יש משקעים, ששנים אחר כך אולי עד הנישואין זה ממשיך, עד שמשתחררים מזה. או שההורה בוחר לראות את המתבגר שלו מצד הנשמה, ואז זה מבט אחר לגמרי. אז הוא שופט את כל מעשיו לקו זכות. זה שהוא קם וישן עד בלי די, הוא יפרש את זה שהוא עדיין לא מצא את המשמעות המיוחדת שלו בחיים האלה, והוא כל כך גדול, שצריך סיבה גדולה כדי שהוא יקום. מה הראיה שכשהוא נדבק ליבו בפרויקט חסד או במשהו גדול, מה זה? הוא קם, לא ישן, לא אוכל, לא עושה כלום. אבל כנראה שמשהו במציאות של החיים, בתי הספר וכל הצורה שבה החברה הדתית בנויה, זה משעמם את העולם האדיר של המתבגרים, שרוצה לשנות העולם, לעשות דברים גדולים וכן הלאה. סתם דוגמה לקו זכות שאני מאמין בה. יש משהו משעמם באופן שבו המערכת בנויה בעולם בכלל, כלומר בתי הספר אני מתכוון, וגם בעולם הדתי. לא יודעים לאתגר את המתבגרים באמת. יש כאלה שיודעים. לכן הרב קוק אמר, זה לא יעזור אם אני אכתוב מקורות. כל אחד ייקח אותם לאן שהוא רוצה. לכן אני אומר, כשרוצים לדבר על אמונת הגאולה, לא מספיק ללמוד מקורות. שזה יש המון ספרים שמביאים את המקורות שהבאתי פה. צריך להסתכל על עוד דברים. אז אני רוצה להסתכל עכשיו ביחד איתכם על משהו אחר, על ההיסטוריה. אני רוצה להסתכל על העולם, על ההיסטוריה, ולבחון דרכו את סוגיית הגאולה, ולנסות לראות מה שמומר לנו במהלך ההיסטוריה, בלי קשר למקורות. וזה חשוב לא פחות מהמקורות. וגם את זה הרב קוק לימד אותנו, רק צריך לדעת איך לפרוט את זה. לכן יש ציווי מפורש בשירת האזינו, זכור ימות עולם בין שנות דור ודור. מי שלא יודע להבין את שנות ההיסטוריה, לא יודע להבין את ההנהגה האלוקית, ולא יודע לבחור נכון בצמתים אחרים, כמו למשל ערב הגאולה, אבל גם היום הוא לא ידע. לכן חשוב מאוד להתבונן תמיד בהיסטוריה בתף, ונסות לזהות נכונה את התהליכים האלוקים המתרחשים, שאנחנו זוכים להיות שותפים בהם. אז זה מאוד חשוב. יש עוד פסוק אם תרצו, בבני יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל. אומר הגר"א, שבט יששכר היו יודעים להתבונן בכל דבר לפי הזמן המיוחד שלו, ויודעים לגלות את התהליך האלוקי ביחס לתהליכים ההיסטוריים, ולכן הם ידעו מה יעשה ישראל. כלומר, מה ראוי לעשות. כלומר, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. להתבונן על ההיסטוריה במבט אמוני. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו יכולים לראות דבר מדהים. אנחנו יכולים לראות שהקדוש ברוך הוא מנסה לגאול אותנו כבר 800 שנה. ורואים את זה שחור על גבי לבן בהיסטוריה של העולם. אני אנסה להמחיש מצדדים שונים. 800 שנה השם מנסה לגאול אותנו, ואנחנו פשוט מסרבים להיגאל. וכל הזמן יש לזה מחיר שאנחנו משלמים. על פספוס הזדמנויות בגאולה. אז בואו נתחיל. זה מתחיל ברמב"ן. הזכרתי את זה באיזה שיעור בשבת מי שהיה. הרמב"ן כותב, לפני 800 שנה, כותב הרמב"ן, אנחנו החיים בהתחלת דגאולה, אז ודאי שכך וכך וצריכים כך וכך. הרמב"ן כותב לפני 800 שנה שאנחנו כבר בהתחלת דגאולה. לכן ראשונים רבים, בעיקר המקובלים שבהם, עשו הכל כדי להגיע לארץ. אם זה רבי יהודה הלוי והרמב"ן ואחרים שניסו, חלק הצליחו, חלק לא, עשו מאמצים גדולים מאוד כיחידים, כי הם הרגישו שהמעשה האלוקי מתחיל. אז התחלת דגאולה, אומר הרמב"ן, 800 שנה. זה מתבסס ומתחזק על ידי מה שכתוב בתורת הקבלה, כפי שמביא החידה בספרו שם הגדולים. כותב החידה שמלכתחילה הגלות נגזרה לאלף שנה. אלף שנה, זה לא היה אמור להיות 1900 שנה. אלף שנות, והוא דורש את זה מפסוקים, מביא שמה. הגלות נגזרה לאלף שנה. ואחרי אלף שנה, זה כבר פוטנציאל משיח. זה פוטנציאל של גאולה. זה בעצם התקופה של הרמב"ן. אם תרצו עוד משהו שמאוד קשור לאותה נקודת זמן, במאה ה-13 זוכה עם ישראל ומפיץ האור הגדול בדמותו של גילוי הזוהר. גילוי הזוהר הקדוש. רבי משה דיליון במאה ה-13 פתאום התגלה הזוהר שהוא חיבור קדום. עוד מתקופת חז"ל, התנאים, האמוראים, נגזר עליו שיסתר מעיני הבריות, ובמאה ה-13 פתאום הוא מתגלה, לפני 800 שנה. כלומר, רוצה השגחה עליונה שסתרי תורה יחלו להתגלות להמון. כפי שכתוב בזוהר עצמו, בדה חיבורה יפקון ישראל מן גלות הברחמה. היכולת להיגאל ברחמים נעוצה בגילוי הסודות. לכן העיתוי, הכל מתחיל שם, לפני 800 שנה. כלומר, כעבור 1,000 שנות גלות, כפי שכותב החידה, אנחנו מתקדמים 250 שנה, ומגיעים כמובן ל... איזה תקופה? פמר, גירוש ספרד, 1492, הקהילה היהודית הענפה והעשירה והמוצלחת והמשגשגת ביותר בעולם, נשברת והופכת לאבק במרחב ההיסטורי, גולה, סובלת, מתייסרת, בצל חרב האינקוויזיציה, הכל נשבר, הארי הקדוש לומד את התהליך האלוקי, רבי יוסף קארו מנגד, אביר הנגלה ויחד אמו אביר תורת הנסתר, עולים לצפת, המרכז היהודי הענף והגדול והגדוש במקובלים ובאנשי קודש, שכולם מדברים מפורשות שכעת יש פוטנציאל גאולה בעולם. עכשיו יש הזדמנות של גאולה, הם אמרו את זה במפורש, הם לא רמזו על זה. הם קראו לעם ישראל להצטרף לתהליך. מי רצינו יותר משני אלו שיהיה בר סמכה לברר לעם ישראל שבאמת הגיע הזמן להתנתק מהגלות? והם ניסו ופעלו, ויש את ההתגלות הידועה לרבי יוסף קארו בליל חג שבועות, אותו מלאך מגיד שדיבר מגרונו, ואמר לו, עלו לארץ ישראל שהגיע הזמן הגאולה, דברים מפורשים. עת הזמיר הגיע, הניצנים נראו בארץ, שזה ממש ממש, אם תרצו, אם לפני 800 שנה היה פוטנציאל גאולה ראשון, אז לפני 500 שנה יש פוטנציאל גאולה שני, שגדולי עולם מדברים עליו. אבל כידוע, עם ישראל לא מצליח לעקר מן הגלות, ולשמוע את הקול האלוקי שבוקע משני גדולי עולם, דבק בעסקיו הגשמיים והרוחניים, ואז ההזדמנות מתפספסת. ההזדמנות להיגאל מתפספסת, וכעבור כמאה שנה יפרצו פרעות קשות מאוד, פרעות תחתת צבאות הקוזאקים של בוגדן חמלינסקי וחבריו, ישמידו כ-700 קהילות יהודיות. ירצחו בארבע מיטות בדין כ-400,000 יהודים. ממש שואה קטנה. עוברת על עם ישראל טלטלה חמורה ביותר. בתווך יש את השבתאות והמון צרות שעם ישראל עובר בדרך, עד שמגיעים לפוטנציאל גאולה שלישי. הלא הוא הגרא, הגאון מווילנה ותלמידי הבעל שם טוב, שמדברים בשפה עוד יותר ברורה, ומבקשים מעם ישראל כבר באופן מעשי, לקום ולעשות מעשים בהתערות הדלטטה של עלייה לארץ והתיישבות ועבודת אדמה וחקלאות, מתוך הבנה שהמעשה האלוקי לא יתחיל בפועל אם עם ישראל לא ירצה אותו ולא ימסור את נפשו עליו. ושניהם אמרו את אותם דברים ודיברו באותה שפה וגם עשו מעשים. תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי הגר"א. אז זה כבר פוטנציאל גאולה שלישי. לא בכדי המשיח נקרא בגמרא בר נפלי, כלומר בן נופלים. המשיח כל הזמן רוצה להגיע, אבל עם ישראל לא מצליח לשמוע את כל דודי דופק, ולכן כל פעם המשיחיות נופלת, ואז המציאות נהיית גרועה יותר, עד שבורא עולם מחכה שעם ישראל יזכה לשמוע את זכור ימות עולם בינו שנו דור ודור. אז אמרנו לפני 250 שנה, נפילה נוספת ביחס להזדמנות להיגאל. הניסיון השלישי של בורא עולם לגאול את עמו, קיבל חיזוק מרישיון האומות. לא הרבה יודעים את זה. אבל הצהרת כורש חזרה על עצמה לפני 205 שנה. על ידי לא אחר מאשר? מי אז שלט ככה, התחיל לשלוט בכיפה, לפני 205 שנה, כבש חלקים מאירופה, מצרים, רוסיה, איטליה, יוון, נפוליאון, יפה מאוד. נפוליאון כובש חלקים גדולים מאוד, אירופה, אסיה, אפריקה, גם את ארץ ישראל, מגיע לארץ ושולח איגרת, שיש לנו אותה. שולח איגרת לעם ישראל בכל אתר, בכל העולם כולו. הוא הרגיש שליח. נקריא לכם. הוא כותב משהו, לא יומן. הוא כותב דברים, פשוט פלא פלאות. ישראל עם סגולה. האמיצים הכבושים. גזלו מכם את נחלת אבותיכם. אך לא עלתה בידם למחות את זכרכם הקיומי. חושו! כך אומר נפוליאון. הנה בא הרגע אשר מי יודע אם ישוב לעבוד את עבודת האלוקים שלכם בארץ. כורש! כורש! לב מלכים ושרים ביד השם. אפילו רש גרגות המין שמי עלה, אחראי על שאיבת המים בכפר. ודאי מלכים גדולים, שליטים, אימפריאטורים, אדירים. בורא עולם שם בפיו הצהרת כורש. וזה היה עם עליית תלמידי הגר"א. כלומר, היה גם רישיון האומות. היה רישיון האומות. אבל לא זכים. עם ישראל מפספס גם את ההזדמנות ההיא. בורא עולם רוצה לגאול, אבל עם ישראל לא רוצה להיגאל. אם היינו חוזרים אז לארץ, צריך לדעת שאז זה היה תחילת ההשכלה. זה לפני הכפירה. זה לפני ההתבוללות. ממש רגע לפני. זה הרגע האחרון אם תרצו. לפני 200 שנה זה היה הרגע האחרון. זה היה חתיכת קו פרשת מים באותם ימים. ההזדמנות ההיא הייתה ממש קריטית. משום שאם אז היינו מקשיבים ועולים לארץ, היינו נגאלים גאולה ניסית, גאולה על-טבעית. למה? כי אז 95% מהעם היהודי היו יהודים דתיים, אדוקים. זה לפני הכפירה, לפני ההתבוללות. כל האנטישמיות הייתה נחסכת. השואה הייתה נחסכת. כל מה שקרה אחר כך היה נחסך. יכולנו להיכנס לארץ, לבנות את המקדש, ולהיות היום בימים נפלאים, נפלאים, אחרים לגמרי ממה שאנחנו חווים היום. אבל מה לעשות? שוב פספסנו את ההזדמנות. פשטתי את כותנתי, איך ככה אלבשנה, רחצתי את רגליי, איך ככה את ענפם. אתה יודע, בחוץ לארץ כבר התבססנו, עכשיו ללחלך את הרגליים. אנחנו כבר מסודרים פה. יש קהילות, יש קודש, יש 770, יש תורה, יש בתי מדרש, יש חסידויות, יש חצרות, יש ישיבות. ברוך השם, מה חסר? ובחינה של ארץ ישראל בכלל יש בכל מקום. זה לא רק בארץ ישראל. יש בחינה בכל מקום. לא צריך דווקא ארץ ישראל. בסדר. ואז, כידוע, התחילו הצרות. ואז, משניסינו להתעורר, היה מאוחר מדי. ואז הגענו גם להמשך. בצעוני השומרים הסובבים בעיר, היקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי. אם תרצו, מה זה אם תרצו? הגר"א הבין שזה היה הרגע הקריטי. למה? כי הגר"א הבין מתורת הסוד ששנת תפקוף היא שנת ההכנה להתחלת הגאולה. כלומר, 5500 לבריאת העולם. כלומר, לפני 261 שנה. ומתי הייתה התחלת בפועל? תפרש. לפני 161 שנה. זה היה התחלת. שימו לב, מההכנה לגאולה, תפקוף, 250 שנה, 260, עד להתחלת לפני 160, זה היה פרק הזמן של הזדמנות הגאולה השלישית שקבעה את הציר של הגאולה בפועל. האם תהיה זו גאולה ניסית? זכו על ענני שמיה, דור שכולו זכאי, ניסים, על טבעיות, גאולה מהירה, משיח, מקדש, או אם לא נשמע לכל השם ולא ננצל את ההזדמנות, ואז מתחילים גלים של כפירה ששוטפים את אירופה והתבוללות, ואז עם ישראל עובר לציר השני. גאולת לא זכו, מתוך חילוניות, בדרך הטבע, על ידי אוף תמה, עם חבלי משיח, עם צרות נוראיות וכן הלאה, באותן 100 שנה בין ההכנה, תפקוף, להתחלת בפעל, תפרש, זה היה 100 של ההכרעה. שם הייתה את ההזדמנות השלישית, שהיא כנראה הייתה קריטית ביותר. כי שם הציר ההיסטורי התהפך עלינו לרעה. אבל בורא עולם כל הזמן נותן עוד הזדמנויות, זה מדהים. איך בורא עולם הוא לא... כל הזמן הוא נותן הזדמנויות, כמו אבא, כמו אמא. כל הזמן נותן הזדמנויות. גם אחרי שבחרנו בציר ההיסטורי החסר, גאולה מתוך חילוניות ומתוך כפירה ובדרך הטבע וכו' וכו', וחבלי משיח. גם אז בורא עולם ברחמיו נתן לנו עוד הזדמנות לשנות את התהליך במהותו. להפך אותו. מתי זה היה? בהצהרת בלפור. 1917, עוד לפני שקמה המדינה, לפני שזה, בורא עולם שם בפיו של אותו שר חשוב, בלפור, באמת, הצהרה. מי ביהודים בכל העולם ויבוא ויעלה לארצו להקים בית לאומי לעם ישראל? הצהרת כורש חוזרת על עצמה. השערים של הארץ היו פתוחים. בורא עולם עשה זאת, כמובן. השערים פתוחים. הרב קוק שלח מכתבים לקהילות בעולם, התחנן אליהם שיעלו לארץ, לפני שיהיה מאוחר מדי. כי מי שלומד את התהליך ההיסטורי שעליו דיברנו עכשיו, לצד המקורות, יודע שאין מוחשי מזה. אין מוחשית מהגאולה הזאת, מהרצון האלוקי לגאול. והרי זה ממש השעה האחרונה. ככה הרב קוק הרגיש, אתה רואה את זה בכתיבה שלו, כמה הוא התחנן, אמר להם, לפני שהכל הולך פה להתהפך. הרב קוק ממש בנבואות חזה דברים שקרו אחר כך. אז הכל פתוח, השערים פתוחים, 1920-1925, דוקטור חיים ויצמן הולך, מסתובב בעולם, שולח אגרות, עם ישראל היקה. היו פה בארץ כ-25-30 אלף יהודים. 1920, איפה עם ישראל? העלייה הראשונה הייתה ב-1882. איפה כולם? איפה כולם? לא הדתיים ולא החילונים, איפה כולם? אז כמעט כל הדתיים נשארו באירופה, כי אמרו, זה לא הגאולה. גאולה זה משיח, גאולה זה זה. הם חשבו בשביל בורא עולם איך להביא את הגאולה, אבל לא למדו את התהליך, כפי שאנחנו מנסים לברר אותו פה, כפי שהרב קוק לימד אותנו. ואז, כעבור 10 שנים, לא זוכר בדיוק מתי, 1930, בערך, משעם ישראל לא נענה לאתגר, אז כידוע, השערים נסגרים. זהו. הבריטים שינו את אורם, זה לא הבריטים, זה הכל יד ההשגחה העליונה. הבריטים הפכו את אורם, וכל ההצהרה ירדה לגניזה הקהירית, והיתר ידוע. כשהתחילו הפוגרומים והצרות הנוראיות ועליית הנאצים לשלטון וכבר הבינו לאן הסיפור הולך, כבר כל כך ניסו לעלות, אבל שם זה סרטיפיקטים, זה ממש אחד מעיר, שניים ממשפחה. שליש מהעם היהודי נותר על האדמה הטמאה. רוב עולם התורה הושמד, נרצח באושוויץ, בבורות ירי ואיפה לא. אז זה, לכן עד כדי כך, זה מה שראינו בגמרא ביומא, שריש לקיש כל כך קיצוני, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם שלא עליתם. למה לא עליתם? הוא אומר לאנשי בית שני. אבל בגאולה השלישית זה היה אותו דבר. איזה השלכות נוראיות היו לדבר הזה. לפספוס ההזדמנות, אולי האחרונה, אנחנו כבר בתוכה. אבל השלכות נוראיות, לא שהשואה היא חס וחלילה עונש על משהו, אבל היא בהחלט תוצאה של משהו. כמו שהרב צבי יהודה אומר, ניתוח ניתוק של עם ישראל מן הגלות, כי אם 800 שנה בורא עולם רוצה להביא טוב לעולם, ורוצה להביא טוב לעמו, ועם ישראל לא מצליח מכוח בחירתו, וכל... סוגי הכל דודי דופק שבורא עולם מעורר עלינו, מזה 800 שנה לא מצליחים להוביל לגאולה בפועל, אז לפעמים צריך, לא חלילה כעונש, אנחנו לא יודעים את כל הסוד של העניין, אבל שמרחם עלינו, אבל כן, ניתוח ניתוק. שלא ישאיר אפשרות אחרת. יש גמרא שהיא מאוד תמוהה ברוח הדברים האלה, שאומרת שהשם אומר למשה, שמשה אומר להשם, מראני נא את כבודך. השם אומר לו, עכשיו אתה נזכר? עכשיו אתה נזכר? מה השם אומר לו? פעמוד. כשרציתי, לא רצית. איפה הוא לא רצה, משה? בסנה, נכון? ויסתר משה את פניו. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. מה זה, זה בורא עולם, אתה משחק איתי פה? משחקי ילדים? מה, זה גמרא מאוד מוזרה. אז באמת צריך להסביר אותה, אבל אם אני לוקח אותה לעניין שלנו, יש כאן עניין עמוק. שאם אתה רוצה לראות את השם, אם אתה רוצה להיגאל, אתה צריך למסור את הנפק שבורא עולם מבקש לגאול אותך. ואם אתה תחכה להזדמנות שרק שם זה ייראה לך נוח, והסתדר לך לגמרי עם תפיסת עולמך, ועם תפיסת המציאות שלך, אז אתה לא תזכה להיגאל כשזה יקרה. ואם תזכה להיות שם, זה יהיה עם רכב, כמו שאומרת הגמרא. הרכב שולט בכם. כלומר, חבלי משיח. כי בורא עולם רוצה את השותפות שלנו, רוצה את הפעילות שלנו, רוצה שנבחר לראות אותו בראייה אמונית נכונה מתוך התהליכים ההיסטוריים. אבל אם אתה רוצה את הגאולה רק בגלל שנהיה כל כך קשה, אז זה כבר גאולה שלא מגיעה מתוך בחירה. היא מגיעה מתוך מציאות של אין ברירה. לא כי אתה רוצה את זה. זה לא כי אתה משתוקק לזה. אלא כי אין לך אפשרות אחרת. אוקיי? אז יש לזה מחיר. המחיר הוא זיכוך איום ונורא. שבא להפוך אותך לראוי למה שלא רצית בו מבחירה. וזה באמת, זה סוד גדול, אבל זה חלק מתהליכים היסטוריים. שכשעם ישראל לא מוכן לשמוע את הכל הקורה, אז האיסורים מתגברים כדי, לא כדי לנקום, אלא כדי שעם ישראל יהיה ראוי למה שהוא קיבל בכפייה, ולא מכוח הבחירה החופשית שלו. כי כשהקדוש ברוך הוא דופק, הוא רוצה לראות שאתה קופץ על ההזדמנות. גם אם לא כל התנאים מסתדרים לך. קפץ על ההזדמנות. קמים והולכים, עושים מעשה. לכן כשחזל מתארים את המשיח בגמרא, מה הם אומרים? הוא יושב על פתחה של רומי, והוא חובש את הפצעים. כולו פצעים. מה זה הפצעים? אולי זה שאריות מהנפילות הקודמות, מהניסיונות הקודמים להיגאל. זה האיסורים שעוברים עלינו. זה כל הקשיים שבדרך. והגמרא מדגישה שהוא לא מוציא את כל התחבושות בבת אחת מהגוף ומחליף אותן, אלא מסיר תחבושת אחת ושם אחרת במקומה. ואז מסיר תחבושת נוספת ושם אחרת במקומה. הוא מסיר אותן אחת אחת. מה זה ההדגשה הזאת של הגמרא? זה הדבר המוזר הזה. למה זה כזה חשוב? כי הוא צריך להיות תמיד מוכן. כי כל רגע זה יכול לקרות. רגע, אבל לא הספקתי להחליף את שאר התחבושות. לא משנה. אל תחכה שכל חזיונות לבך יתממשו כדי לשמוע את כל השם. תהיה מוכן לקום ולעשות גם כשהמציאות עדיין חסרה. גם כשהיא לא לפי התוכניות שלך. גם כשלא סיימת לחבוש את הפצעים. אז כשאנחנו נכנסים ליום העצמאות, שיום העצמאות זה ראש השנה למפעל הגאולה. כשאנחנו נכנסים, בעיניי, השאלה העיקרית זה לא אם צריך להגיד הלל או לא, בברכה או לא, זה גם חשוב, כי צריך לדעת מה לעשות בסוף. אבל זה לא השאלה העיקרית, אם צריך לשמוח או לא. האם בורא עולם פינק אותנו מספיק כדי שנגיד הלל, או שלא, דווקא בורא עולם יש עוד קצת בעיות, אז עזוב אותך. בוא, אני אשמח כשהכל יהיה שלם, השם ירחם עליך, מי שמרגיש כך, ולא רואה בעין טובה את טוב השם, ששופע עלינו בטירוף גם עכשיו, כאילו לא הספיקו ניסים של 100 שנה, התקיימות של 10 דברי נביאים, כדי שתהיה מסוגל להכיר תודה לבורא עולם על שגאל אותך, ולא ישמיע אותך באיזה כדור בראש, בבור ירי או באיזה משרפה. אז ודאי שחובת ההודעה היא פשוטה שבפשוטות. חשבון הנפש ביום העצמאות, זה לא מה, עד כמה השם עשה לי, כדי שאני אודה לו. זה כמה אני מוכן לעשות בשבילו, כדי להיות שותף בגאולה הזאת במהלך השנה. עד כמה אני מוכן לצאת מהפרטיות שלי, ולמסור את הנפש כדי שהגאולה הזאת תשלים את עצמה ותגיע לייעוד שלה כמה שיותר מהר, ולא שאני אסיר אחריות ואדאג רק לעצמי, ועוד איזה 100-200 שנה אני אתעורר למפרע, או הילדים שלי או הנכדים שלי, ויגידו למה לא עשינו יותר? ולמה לא עשינו יותר? כי תראה מה קרה בגלל שככה, וינתחו אותנו אחורה כמו שאנחנו ניתחנו פה 800 שנה עכשיו. אותו דבר. זה חשבון הנפש. האם ציפית לישועה? אז מסבירים, ציפית להתגשמות דברי הנביאים בימיך. תמיד הרב אלישע זצ"ל היה אומר שהאם הציפייה היא מעשית, מה היית מוכן לעשות כדי לצאת מאזורי הנוחות שלך ולפעול למען הכלל כדי לקרב את הגאולה. אז זה לא רק יום של שמחה והודאה, זה יום של חשבון נפש, של חשבון נפש, שכל אחד שואל את עצמו, עד כמה אני יוצא מהפרטיות שלי? או שמה אני מתעדן? ואומר, תשמע, וכי אני מתוקן כדי שאשפיע על אחרים? הלא גם לי יש עוד הרבה עבודה בעולם הרוחני שלי. אז מה אם פלוני אלמוני צריך חברותה? אז מה אם אני עכשיו לומדים פה עם איזה בית ספר? אז מה אם עכשיו צריך פה לעשות דברים קצת למען הכלל, להגדיל אהבת חינם, להגדיל חסד, להגדיל נתינה, להגדיל קירוב לבבות, אז מה? אבל אני בעצמי עוד יש לי הרבה עבודה, אז מה אתה מחכה שתהיה מדושן עונג ומושלם כדי לפעול עם אל בגאולה הזאת? זה לא יקרה. הגאולה תתעכב בגללך. כל אחד צריך להיות מוכן לקפוץ פנימה ולעשות למען הכלל, כל אחד על פי הכישרון שלו. גם כשהוא בחייו האישיים עדיין לא שלם, וגם לי יש המון עבודה וצרכים ועניינים אישיים, ברוחניות ובגשמיות. בעיניי זה חשבון נפש מאוד נוקב, גם בישיבה וגם אחרי הישיבה. לפעמים הרבה אנשים אומרים, אנשים נשואים עם משפחה, עם ילדים, יש לי כל כך הרבה צרות, מה אני יש לי עכשיו כוח להתעסק לעשות חסד פה? זה צריך מישהו שיבשל להי ולאו, והוא צריך עזרה, והזקנה היא, והוא... אתה יודע כמה צרות אני, יש לי. איך אתה רוצה עכשיו אני אצא מהפרטיות שלי? כשיגמרו לי הצרות אני אעזור לאחרים. אז זה בדיוק הנקודה. שאדם צריך להתרומם עוד בטרם חבש את כל פצעיו, בדומה למשיח, כלומר, השלים את כל חסרונותיו, בגשמיות וגם ברוחניות בישיבה, ולהיות מסוגל לצאת מהפרטיות שלו ולתרום. לתרום כל אחד במה שהוא שומע ובמה שמגיע לידיו. אתה הולך לקראת עכשיו, אתה הולך לקראת מפגש משפחתי, הולכים לשבת שם כמה אנשים שאינם דתיים, או מסורתיים, או לא יודע מה, תכין דבר תורה רלוונטי. תכין דברים שיכולים לעורר את הלב. תרגיש שליח. תרגיש שליח בכל מקום שאתה הולך. תגדיל אהבת חינם, גם בכביש, גם בבית, גם במשפחה, גם בשכונה. תרגיש שליח של הגאולה הזאת. טוב, שנזכה בעזרת השם לממש את ההזדמנות הזו לטובה, שהיא כבר לא הזדמנות, היא גאולה של ממש, שנזכה בעזרת השם.